בשנה שעברה בפרשת יתרו עסקנו במצוות העשה הראשונה של עשרת הדיברות, מצוות אנוכי השם אלוקיך, מצוות האמונה. מצוות העשה השנייה בעשרת הדיברות היא מצוות זכור את יום השבת לקודשו. והפעם אני מבקש לעסוק במצווה הזאת, אבל לעסוק בה דווקא בחלק ששייך לכאורה לא למצווה עצמה, אלא נצפח לה. בהמשך הדברים ננסה לראות שהחלק הזה שעליו אנחנו מדברים איננו נצפח בכלל, הוא מהותי למצווה, אבל לפני כן בואו ונראה שוב את הפסוקים של זכירת השבת. זכור את יום השבת לקדשו. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, יום השביעי שבת להשם אלוקיך, לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך וביתך עבדך ועמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי, על כן בירך השם את יום השבת ויקדשהו. פסוקים מוכרים לכולם. וזוהי אם כן מצוות עשה של לזכור את יום השבת לקדשו, קדשהו על היין, קדשהו במקרא. מהי בדיוק מצוות זכור? לא ניכנס לכאן. אני גם מדלג על הקשר שבין זכור לבין שמור, שגם הוא מחייב עיון בפני עצמו, ומבקש לעסוק רק בפסוק השני של המצווה. ששת ימים תעבוד, ועשית כל מלאכתך. ואז ביום השביעי שבת להשם אלוקיך, לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך וכו'. הבעיה הראשונה שמטרידה את הפרשנים כאן היא הכפילות. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. הרי אין דין לעשות את כל המלאכה, מותר להמשיך גם ביום ראשון. מה פירוש ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך? רש"י מיד אומר, ועשית כל מלאכתך כשתבוא שבת, יהה בעיניך כאילו כל מלאכתך עשויה. ומהי המשמעות של זה לגבי השבת? שלא תהרהר אחר מלאכה. כנפי זה הפסוק השני, כיצד הוא קשור לעניין השבת, לא בא לומר ששת ימים תעבוד. אין מצווה שמופיעה כאן לעבוד בששת הימים. אלא בעבודה הזו שאתה עובד בששת הימים, דאג לכך שכשתגיע לשבת, לא רק שלא תעשה במלאכה, אלא גם שלא תהרהר אחר המלאכה. תרגיש כאילו כל מלאכתך עשויה. לפני שאתה נכנס וביום השביעי שבת להשם אלוקיך, לפני שאתה נכנס לזה אתה צריך לחוש כאילו כל מלאכתך עשויה, ולא רק מלאכה אסורה לך, אלא גם הרהור אחר המלאכה. כך מבין רש"י, ואולי בזה גם ניסה רש"י לענות על שאלה שהיא הרבה יותר מהותית. היא השאלה הבאה, או התביעה הבאה. בכל פעם שמוזכרת מצוות השביתה בשבת, אנחנו מונים 8 פעמים כאלו, היא מוזכרת ביחד עם חובת העבודה בימים שלפניכם. והשאלה היא אם ניתן לפתור את זה רק בצורה שרש"י פתר את זה עכשיו ואמר שבאמת ששת ימים תעבוד לא בא אלא בשביל ועשית כל מלאכתך, שכשתיכנס לשבת תרגיש כאילו כל מלאכתך עשויה. כלומר, יש כאן איזושהי תוספת על המצווה המעשית שלא לעשות מלאכה, גם תוספת של הרהור, איסור הרהור במלאכה. הרי החלק הזה הוא כמו המצוות ששייכות להרהור, ללב, כמו לא תחמוד. לא רק לא תעשה מלאכה, אלא גם לא תהרהר. וזה מופיע ועשית כל מלאכתך. אבל אם ניתן להסתפק בזה כאשר עובדה היא, שבכל פעם שאנחנו עסוקים בחובת השביתה בשבת, אנחנו מקדימים לה את עניין העבודה בששת הימים. ולפני שנתקדם, זה נכון לא רק ממתן תורה ואילך, זה נכון עוד לפני מתן תורה. הרי מצוות השבת, מכל הדיברות, היא מצווה יחידה שניתנה עוד לפני מתן תורה. היא ניתנה כבר בשבת שעברה. לא כל מצוות השבת, אלא לגבי דין הלקיצה של המן, שילקטו אותו בכל ששת הימים, נאמר שביום השישי יקבלו לחם משנה גם לשבת, ואז יש חובה של אל יצא איש ממקומו ביום השביעי. זאת מצווה, המצווה היחידה שיש בפרשה הקודמת, בפרשת בשלח, שמנו אותה מוני המצוות, והיא המצווה שלא יוצאים מחוץ לתחום בשבת. וגם שם, שהובאה המצווה הזאת לא ללקוט בשבת, שמשמעותה לדורות, לא רק למען תהיה לא לצאת מהתחום, שם לא ללקוט, גם שם היא הובאה בשני חלקים. בסוף העמודה מימין, במקום מספר 7, ששת ימים תלקטוהו, וביום השביעי שבת לא יהיה בו. ושם זה ודאי מיותר, כי הרי פסוקים שלמים שם אומרים שכל היום לוקטים, ולקטו דבר יום ביומו, וכל יום לוקטים, פסוקים על פסוקים חוזרים בפרשה הקודמת שלוקטים כל יום. וכשבאים להגיד שבשבת לא לוקטים, כאילו אינטגרלי לאי הלקיטה בשבת, הוא עניין הלקיטה בכל יום ויום. ואם זה כך, כבר בפעם הראשונה עוד לפני מתן תורה, מכאן ואילך בכל הפעמים שזה יבוא בהמשך, בפרשה הבאה, ששת ימים תעשה מעשיך, וביום השביעי שבת להשם אלוקיך, בעשרת הדיברות בדברים, ששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבות, בכל פעם. והשאלה היא, האם יש בעניין הזה של העבודה בששת הימים משהו שהוא משמעותי והוא חלק ממצוות השביתה בשבת? יש אגב פעמים שבהם העשייה והעבודה של ששת הימים מופיעים בצורה פסיבית. ויקל משה בפרשת ויקל, לקראת סוף הספר, שם יופיע ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי שבת וכו'. שם לא פונים אליי, אלא מתארים עובדה. ששת ימים תעשה מלאכה. אבל במקומות האלה אנחנו פוגשים חיוב אקטיבי, ציווי. ששת ימים תעבוד. כך למד המדרש באבות רבי נתן, שמובא פה במקור הבא. ששת ימים תעבוד, ובמדרש הזה ביקשו לענות גם על הנקודה הזאת שהערנו עכשיו, וגם על הכפילות של ועשית כל מלאכתך. רבי יהודה בן בתהירה אומר, אדם שאין לו מלאכה לעשות, מה יעשה? ראיה מעניינת. אדם שאין לו מה לעשות, מה יעשה? גם אם הבעיה היא מעניינת, איך היא מתחברת לענייני שבת, מגיע עוד מעט. אם יש לו חצר חריבה, או שדה חריבה, ילך ויתעסק בה. אבל הוא לא צריך את זה. אין לו מה לעשות. זאת חצר חריבה. שנאמר, ששת ימים תעבוד, תעבוד זה לא עבודה יזומה, תעבוד זה עבודה באמת, ועשית כל מלאכתך. ומה תלמוד לומר ועשית כל מלאכתך? להביא את מי שיש לו חצירות או שדות חריבות, שילך להתעסק בהם. מדרש פילי, משבח העבודה. זה רשי לא הביא, כי זה ודאי לא נראה הפשט של ועשית כל מלאכתך בהקשר לגבי שבת. אבל כך הבין רבי יהודה בן בתירא. ששת ימים תעבוד, כי אדם צריך לעבוד. ועשית כל מלאכתך שלא תגיע למצב שבו אינך עובד גם אם אינך צריך. יש לך חצר חריבה, שדה חריבה, תחפש, תמצא מה לעשות. אפשר להבין את זה כרעיון מוסרי, חשוב, אבל עדיין מנותק מעניין השבת. שרק ראו חז"ל מקום להירתם אליו פה. אבל לא ככה עכשיו במחילתא הבאה. ששת ימים תעבוד, רבי אומר, כאן דברים ברורים ופשוטים. הרי זו גזירה אחרת, שכשם שנצטוו ישראל על מצוות עשה של שבת, כך נצטוו על המלאכה. ציווי. הוא מופיע לפני הציווי על השבת. לפני שבאים ומצווים אותנו לשבות, לא אומרים גמור את המלאכה של ששת הימים ועכשיו תשבות ממנה בלבד. אלא גם מצווים אותנו לעבוד בששת הימים. וכשם שמצווה לשבות בשבת, כך מצווה על המלאכה בששת הימים. הרי זו גזירה אחרת, מצווה נוספת. ובעבוד רבי נתן הקודם, המשך. ועוד היה רבי אומר, במקור מספר 5. גדולה היא מלאכה שאפילו לאדם חצר או גינה חריבים, ילך ויעסוק בהם כדי שיהיה עסוק במלאכה. וזה ראינו מקודם. אמרו מעשה ברבי יאשיהו. המעשה הראשון, או המדרש הראשון, מתאר את חביבות המלאכה. אבל עכשיו את החיבור שלה לשבת. מעשה ברבי יאשיהו שהיה מפנה את כליו מערב שבת עם חשיכה, מבית זה לבית זה, מזווית זה לזווית זה. אמרו לו, רבי, למה אתה עוסק? ואם אמרו לו משמע שהוא לא היה צריך לעשות את זה, הוא פשוט היה צריך לעשות משהו. אמר להם כדי שתעבור עלינו שבת, שנאמר שבת וינפש. עכשיו זה כבר אינטגרלי לגמרי. כדי להיכנס לשבת, הולך רבי יאשיה, ולא עושה עבודות יזומות בשדה חריבה או בחצר חריבה, אלא מעביר כלים ממקום למקום. כדי שתעבור עלינו שבת שנאמר שבת וינפש. ולפני שננסה להיכנס לעומקו של העניין, ונדמה לי שאין מובן לשבת בלי החלק הראשון שלה, על הרקע של עשרת הדיברות ושל יציאת מצרים, ולזה ננסה להגיע מיד בהמשך. נדמה שלא רק עניין רעיוני מדרשי יש פה, אלא בחביבות המלאכה הזאת יש גם נפקמינה להלכות שבת. נוגע בנפקמינה הזאת, בעל התורה שלמה, הרב קשר זצ"ל, באחד ממאמריו, המילואים שלו, והוא מביא את הדרש האחרון ממקור מספר 5 וכותב עליו את הדברים הבאים. במקור מספר 6 הוא כותב על המדרש האחרון את הדברים הבאים. ונראה שדרש זה אינו עניין של אגדה ורמז גרידה, אלא דעת רבי ורבי אליעזר והוא דרש הנוגע להלכה. רבי שאמר במקור 4, הרי זו גזירה אחרת. תוך כדי מאמרו הוא מזכיר את גרסאות הראשונים במחיצה, גרסאות המנחה בלולה מהאחרונים, לא חשוב, גרסאות אחרות שכתוב בהן לא הרי זו גזירה אחרת, אלא ששת ימים תעבוד, רבי אומר, זו מצוות עשה. וביום השביעי שבת, זו מצוות שביתה. אז לא ראינו אצל אף אחד ממוני המצוות שמנה מצוות ששת ימים תעבוד בתוך תרי"ג מצוות. ובכל זאת, גזירה של ששת ימים תעבוד מחייבת הבנה. אז לפני שניכנס לתוכנה, חשוב רק שנראה שיש לה נפקות הלכתית לגבי שבת. הוא מציע כאן את הדבר הבא. ומכאן יש לומר מקור לדין שנפסק בשולחן ערוך אור החיים סימן רמ"ח. שם עסוקים במי שיוצא לדרך רחוקה וצריך להפליג בספינה לפני שבת. והוא יודע שהוא ייכנס לימי השבת. שייכנס ליום השבת בתוך ימי ההפלגה הזו. והסימן הוא ארוך ועוסק בבעיה הזאת על כמה עניינים, פרץ בשיירה, יוצא, מפליג בספינה, לא ניכנס, זה נושא הלכתי סבוך. אבל שם מופיעה ההלכה הבאה. מותר להפליג בספינה אפילו בערב שבת, בתנאי אם הולך לדבר מצווה. ואז מותר להפליג אפילו במקום שיש חשש, זה אני מוסיף כי ככה משמע שם, שיצטרך ישראל לעשות אחר כך מלאכה בשבת להוליך הספינה. לא במכוון, אבל גם אם יש מקום לחשש כזה, הדין הוא שמותר. בתנאי שההליכה היא לדבר מצווה. ובסוף הסימן כותב שם הרמ"א, ומוישה איסרליש בסוף הסימן על השולחן ערוך, ויש אומרים, כל מקום שאדם הולך לסחורה, חשוב הכל דבר מצווה. ואינו חשוב דבר הרשות, אלא כשהוא הולך לטייל. אבל אם הוא הולך לסחורתו, זה דבר מצווה. והנפקות הזאת היא לגבי שבת. לגבי מפליג בספינה בערב שבת. והדין שנאמר לגבי מפליג בספינה בערב שבת, שהוא רק כאשר זה לדבר מצווה, כולל בתוכו יציאה לסחורה. תאמרו כולל בתוכו יציאה לסחורה, כי אדם מוכרח כדי שיחיה, כדי שיעבוד. אין כאן שייכות אולי לעצם המלאכה, אלא פשוט לפרנסתו, לאלף בית של חיים. מוסיף שם המגן אברהם והדברים מובאים בסוף, והמגן אברהם כתב על דברי הרמ"א הולך לסחורה אפילו יש לו מזונות, והולך לסחורה להרווחה, פשוט להרוויח. וכל זה נכנס אצל רבי בששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך ביום השביעי שבת להשם אלוקיך. ראשית, זה מחייב כמובן עיון גדול והבנה בעצם המלאכה, בעצם הערכתה של המלאכה בפני עצמה. אבל נדמה לי שזה בא ללמד עוד הרבה הרבה מעבר לזה, ולזה ניכנס עוד לפני שניכנס לעניין המלאכה. בני ישראל יוצאים ממצרים, והם יוצאים מבית עבדים. היציאה שלהם מבית עבדים מוזכרת בתחילת מעמד הר סיני. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. הם יוצאים מכל מציאות העבדות שאיתה הם נפגשו במצרים, והולכים להיפגש עם האמונה בשם השם, עם החירות של עם שיכול לעבוד את אלוקיו ולא לעבוד את רוחבו בים, ולא לעבוד את אדונו. כל ממלכת מצרים הייתה בנויה בעצם על אותו העיקרון העבדותי של תכבד העבודה על האנשים ואל ישעו בדברי שקר. הרעיון הפשוט שכל הניסיון של האדם לחפש את משמעותו ולחפש את אלוקיו הוא תוצר של נרפים אתם נרפים, לכן אתם אומרים לך נזבחה להשם אלוקים. ראש הפירמידה המצרית הזאת קובע את הכלל הזה מיד כשהכל מתחיל. מי השם אשר אשמע בקולו? לא ידעתי את השם, ולכן וגם את ישראל לא אשלם. עם ישראל אמור לגלות לעולם את שם השם. כדי לגלות לעולם את שם השם, המלחמה בין מצרים לבין הקדוש ברוך הוא צריכה להגיע עד מצרים. התפיסה המצרית היא לא רק תפירה בקיומו של הקדוש ברוך הוא, אלא היא גם ניסיון לעשות את המצריות לאלוה החילופי. איך מזכיר הנציב שכבר עסקנו בו הרבה פעמים אגב יציאת מצרים? סוס ורוחבו רמה וים. זה לא עיסוק בסוס וברוחבו. סוס ורוחבו רמה וים, שזהו אולי הפזמון של שירת הים שעסקנו בה השבת. זוהי מטאפורה למצרים. לממלכה המצרית. זהו המשל הספרותי שמתאר את ממלכת מצרים. לא בסוס עוסקת השירה, לא ברוכב, אלא לא מצאה התורה דרך יפה יותר לתאר את מצרים מסוס ורוחבו. וכך הנציב המפורסם בהעמק דבר, מצרים בנויה על העיקרון הפשוט הזה. כל אחד הוא הסוס של זה שרוכב עליו, וכל רוכב הוא הסוס של זה שרוכב עליו. וכך עינוי העבדות ושלוות העבדות הולכים יחד. כל אחד דופק כרטיס ויודע בדיוק מי הוא, ויודע שאסור לו לזוז, ובעיקר אסור לו לחשוב, ובעיקר אסור לו להאמין במה שהוא שהוא מעבר לרוכב שלו. לימים הוא יצליח לדרוס את רוחבו והוא יהיה הרוכב על הסוס הבא. אבל ההיררכיה תימשך כך. כל עוד ישראל לא יראה את מצרים מת על שפת הים, הוא גם לא יראה את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים. כדי לראות את היד הגדולה אשר עשה השם לא על הים, אלא במצרים לפני כן, צריך קודם כל להשתחרר מהמצב הזה של סוף ורוחו. מהשחיקה הזאת שלא מאפשרת מקוצר רוח ומעבודה קשה, לשמוע אל משה ולהבין שיש בורא לעולם ויש עתיד, ויש לאן ללכת. הידיעה הבסיסית הזאת של וירא ישראל את מצרים מת יוצרת אצל ישראל את המצב של ויראו העם את השם. כשנפסקת היראה מפני החולף, העובר, המפחיד, הרודן, הבשר ודם, יש מקום ליראה מפני הנצחי, מפני האין סוף ברוך. וכשיש מקום והלב מתמלא יראה מפני שמיים, אוטומטית מתבטלות היראות האחרות. רק אז ויאמינו בהשם ובמשה, ואז ישיר משה ובני ישראל. זה המהלך. בני ישראל יוצאים מעבדות, וכשהם יוצאים מעבדותם ורואים את מצרים מת ומאמינים בהשם, הם יכולים לקבל את המצווה הראשונה, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. וכבר הזכרנו, לא ניכנס, גם אם חלפה שנה מאז שהזכרנו, אנוכי השם אלוקיך, לא דע שאנוכי השם אלוקיך. לא מצווה, אלא אנוכי השם אלוקיך כאילו אומר, זאת עובדה קיימת האמונה הזאת באדם. ואתה האדם רק צריך לחשוף את העובדה. לא הצלחת לחשוף את עובדת האמונה שבך, כי לא נתנו לך. כי חנקו אותך, כי הרוכב לא נתן לך להתבטא. אבל עכשיו הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, ואתה יכול לחשוף את אמונתך. כשתחשוף אותה באמת, אז לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, וגם לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. אלה שלושת הדיברות הראשונות. אז בא הדיבר הרביעי. הדיבר הרביעי מכל המצוות שבתורה, האפין, בא הנה עכשיו לבין אדם למקום כמצווה שממשיכה את מה שקורה לישראל ביציאה ממצרים. וקובע את הכלל הבא. את אותו רעיון אמוני גדול, שאתם הצלחתם להגיע אליו עכשיו מתוך ראייה חד פעמית נבואית גדולה של קריאת ים סוף, של היד הגדולה אשר עשה השם במצרים, את הרעיון הגדול הזה תוכלו לממש כל ימיכם. כיצד? זכור את יום השבת לקדשו. כשתשבות ממלאכה, אתה תגלה בשביתה את האנטיתזה למה שהיה לפני. אתה תשבות ממלאכה לא מפני שטכנית אתה עייף, כי הרי אתה שובת מאותה סיבה שהקדוש ברוך הוא שבת. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי, לא חלילה מפני שהוא היה עייף ממלאכה, אלא מפני שיש עניין לעצור ולמצוא את המשמעות בכל העשייה שנעשה. לעצור את ששת הימים ולהסתכל במכלול ולראות את הכל יחד. על כן בירך השם את יום השבת ויקדשו. אבל אז, לפני שבאים ומצווים על השביתה ממלאכה, יש חשש עצום, צדדי, אבל מהותי מאוד. לכל עם, כאנטי תזע לבית העבדים, ליצור תפיסה חדשה, ממלכת החופש. אין ערך בכלל בעבדות. ביטול העבדות יכול להפוך להיות ביטולה של כל ערכיות בעצם העשייה. היציאה ממצרים היא בשורה עצומה. היא יציאה מעבדות לחירות, אבל היא גם סיכון גדול. ואז כשבאים ונותנים את המן, נותנים לך את הכל מוכן, אבל אם לא תלקוט, לא תקבל אותו. ורק אם תלך ותלקוט, תוכל לקבל את המן. יש חיוב ללקוט את המן. המן יורד אליך, אתה תבין מה עיקר ומה תפל, אתה תראה את הנס, ולעולם לא תוכל לממש את הנס, אם לא תעשה מעשה. לפני שאני אומר לך לא ללקוט ביום השבת, אני אומר לך כן ללקוט בששת הימים. צריך להבין את זה עוד הרבה יותר. כל רעיון העשייה, כל רעיון המלאכה, יכול להיתפס כרעיון של בדיעבד. אני מוכרח לעשות מלאכה. אם אוכל שלא לעשות מלאכה, מה טוב. ובמצוות השבת, לפני שמצווים על השביתה ממלאכה, באים וגוזרים גזירה. עולם בלי מלאכה, גם הוא עולם מעוות. ערכה של השביתה הוא תוצאה של ערך המלאכה. כשלרבי יושיע לא היה מה לעשות, הוא היה מפנה כלים מזווית זו לזווית זו, כדי שתעבור עלינו השבת. וללכת לסחורה להרווחה באלמה, גם זה דבר מצווה. זה מהותי לעצם עניינה של השבת. מבטא את זה באופן גדול מאוד הרמב״ם, על דברי רבי צדוק במסכת אבות. ומתוך דברי הרמב״ם האלו הוא ירצה להגיע בסוף לניסיון אחר לגמרי משל רש"י להבין את ועשית את כל מלאכתך. אבל לפני כן, את דברי הרמב״ם על המשנה של רבי צדוק, ולפני דברי הרמב״ם, דברי רבי צדוק עצמם. דברי רבי צדוק האלו מפורסמים מאוד. רבי צדוק אומר, אל תעפם את דברי התורה עצרה להתגדל בהם, ולא קרדום לחפור בהם. וכך היה הלל אומר, ולהשתמש בצגה חלה. אל תעשם עצרה להתגדל בהם, ולא קרדום לחפור בהם. הרמב״ם מעריך מאוד במשנה הזאת, ובקריאת דברי הרמב״ם פה אנחנו עולים על מוקש גדול. אבל דברי הרמב״ם נכתבים כאשר הוא עצמו חושש מן המוקש שעליו הוא עולה. במקור מספר 10 מובאים דברי הרמב״ם בפירוש המשנה הזאת רק בחלק מדבריו. אל תעשם עצרה להתגדל בהם ולא קרדום לחפור בהם, כלומר בדברי התורה. דברית אחרת, אל תתפרנס מתורתך, אלא עשה מלאכה בצידה של תורתך. פותח הרמב״ם את הדברים כך. כבר חשבתי שלא לדבר בצוואה זו, בציווי זה, מפני שהיא ברורה. אבל לא רק מפני שהיא ברורה, אלא גם מפני שאני יודע שדבריי בה לא ימצאו חן בעיני רוב גדולי התורה, ואולי אף כולם. זה ביטוי נדיר ברמב״ם. אבל אומר ולא אשים לב, ומבלי לחוש, למי שקדם ולא לנמצאים. כשמגיעים לדבר כזה, משמע שמשהו בוער. דה. שזה אמר אל תעשה את התורה קרדום לחפור בה. כלומר, אל תחשבנה כלי לפרנסה. הוא פירש ואמר שכל הנהנה בעולם הזה בכבוד תורה, הרי זה הכרית את נפשו מחיי העולם הבא. הלמדת, כך הסתיימה המשנה, כל הנהנה מדברי תורה נוטל חייו מן העולם, והרמב"ם מבין העולם הבא. והתעברו בני אדם בלשון הזה הברור. הרי אין כאן אפשרות להסביר אחרת, אומר הרמב"ם. והשליחוהו אחרי גיבם. ונתלו בפשטים שאינם מבינים אותם. ואני אבארים. וקבעו לעצמם זכויות על היחידים ועל הקהילות. ועשו את הסררות התורתיות. לא יאומן המשפט הזה. חוקי מוכפים. סררות קהילתיות, מינויים של תורה, הפכו להיות חוקי מוכפים. מי שמצוי קצת בספרות הראשונים יודע מהי האסוציאציה שהמילה מוכפים עושה אצל הרמב"ם. אלה לא המוכפים שלנו. והשגו את בני האדם בהטעה מוחלטת, שזה חובה, ושצריך לעזור לחכמים ולתלמידים ולאנשים המתעסקים בתורה ותורתם אומנותם. וכל זה טעות שאין לו יסוד בתורה, ולא רגליים להישען עליהם כלל. אנחנו לא נשאר רק ברמב"ם, זה בסדר. כי כאשר נתבונן בעקבות החכמים ז"ל, לא נמצא להם שגבו מבני אדם ולא קיבצו נדבות לישיבות המרוממות והמכובדות, ולא לראשי הגלויות ולא לדיינים ולא למרביצי התורה ולא לאחד מן הממונים ולא לשאר אדם. אלא מצאנו את כולם. יש מהם שהיה מצבו דחוק בתכלית. קוראים על תנא שהיה עני. קוראים על רבי אליעזר שהיה פחמי. היה עני, רבי יהושע, שהיה פחמי. קוראים על תנא כך או אחרת, כלומר היה מצבו דחוק. הוא ממשיך. ויש שהיה עשיר גדול בתכלית. רבי אליעזר בן חסמה. עשיר גדול בתכלית. וחלילה לי מהשם לומר שהם לא היו מתנדבים ולא נותנים צדקה. איך הם השאירו את רבי יהושע להיות כזה? אלא אותו שמצבו דחוק, אילו פשט ידו לקבל, היו ממלאים לו את מקומו זהב ומרגליות. אבל לא עשה כן. וכאן לעיקר. אלא להתעסק במלאכה שהתפרנס ממנה. אם ברווחה, ואם בדוחות. יש ערך למלאכה לפני עצמה שמתעסק. והיה בז למה שבידי בני אדם. כיוון שהתורה מנעתו מכך. הרמב״ם ממשיך אגב באריכות, כל זה רק פתיחת דברי הרמב״ם. הרמב״ם ממשיך באריכות בדיבורים על התנאים ועובר לדברים יותר קשים. בין דבריו על התנאים הוא מוכיח שכל התנאים עסקו במלאכתם. אחת ההוכחות המעניינות של הרמב״ם היא על שמאי. מביא את הסיפור המפורסם שאותו אדם שבא אל שמאי וביקש ממנו למדני את כל התורה כולה, כשאני עומד על רגל אחת, שמאי דחפו באמת הבניין שבידו. אל הרמב״ם מה הוא מחפש אמת בניין ביד. והרמב״ם לא מקבל את כל הפירושים היפים על הבניין של התורה, אבל אמת בניין זה אמת בניין. אל הרמב״ם הוא היה פועל, אז הוא דחף אותו במה שהיה לו ביד. דבר ראשון, אתה מפריע לי בעבודה. וחוץ מזה, אני גם אומר לך עוד משהו, כך מסביר הרמב״ם פה במקום, במשנה הלאה. ואינני רוצה להיכנס לתוכנם ההלכתי של דברי הרמב״ם. מי שרוצה לעסוק בסוגיה, רבי יוסף קארו בפירושו על הרמב״ם בכסף משנה, מעריך באורך רב מאוד לסייג את דברי הרמב״ם הברורים האלו. אני מביא את דברי הרמב״ם מפני העיקרון הבסיסי הפשוט שלהם. ערכה של המלאכה הוא איננו ערך של קורח, אלא ערך עצמי שהימנעות ממנו היא הימנעות כלשונו בסוף ממה שהתורך יבדו. ערכה של השבת במובן השביתה ממלאכה יכול להיות מובן רק למי שמבין את ערכה של המלאכה. רק מי שתופס ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, אפילו חצר חריבה, שדה חריבה, מבין מה פירוש ביום השביעי שבת להשם אלוקיך לא תעשה בו מלאכה. אבל רבי צדוק כזה, שהוא האומר את דבריו במשנה באבות, צריך רגע לעיין בדמותו. ואינני יודע אם הרמב״ם מתכוון לדמותו של רבי צדוק בדברים או לא. הרמב״ם אגב גם מזכיר את הדברים האלו בספר ההלכה, בהלכות תלמוד תורה. את אותם דברים עם אותה מסקנה. שם הוא אומר דברים הרבה יותר חריפים. שמי שיוסק בתורה ומנסה להתפרנס רק ממנה וכו' וכו', יש שם ביטוי חריף מאוד, קיבה מאור הדת. הלל את השם וקיבה מאור הדת. ושוב, בלי להיכנס בכלל לעניין ההלכתי, שיכולים להיות בו צדדים לכל כיוון, היסוד העקרוני שהרמב״ם מבקש ללמד, הוא אי האידאליזציה מהשביתה ממלאכה. הערך של המלאכה כמקדים לערך השבת, הוא ערך יסודי שנצטרך לחזור אליו עוד מעט, בנושא יציאת מצרים דווקא. אבל לפני כן רגע אחד לרבי צדוק. רבי צדוק הוא תנא שאיננו זוכים להרבה דברים ממנו. למשל, בכל מסכת אבות זאת המימרה היחידה שלו. וכשתנא אומר מימרה יחידה, כך הסבירו הרמב״ם, המהר"ל בפרקי אבות, אנחנו גם יודעים את זה מעצם הלימוד בפרקי אבות, הרי המימרה הזאת מבטאת את אופיו המיוחד. זו מימרה שמבטאת את אישיותו. בכלל, מסכת אבות אלה לא רק מימרות חכמות. איך מתחילות המשניות הרבה פעמים? הוא היה אומר. שמעתי מורי ורבי רב יהודה זצ"ל הרבה פעמים, הוא היה אומר לפני שהוא אמר, הוא היה. הוא היה. ואז הוא אמר. ואת מה שהוא היה, הוא אמר. אפשר לעשות גם הפוך. רבי צדוק אומר מימרה אחת. במסכת אבות אנחנו פוגשים דברים יותר קיצוניים. שמואל הקטן אומר בנפולו יבחה אל תשמח. עסקנו פעם בהרחבה בדברי שמואל הקטן האלה. כל דברי שמואל הקטן הם גניבה ספרותית, פסוק במשלי. אין מילה אחת שלו. אז מה זה שמואל הקטן אומר? מי שראה את שמואל הקטן ראה בנפולו יבחה אל תשמח. כולם יודעים אותו. אבל שמואל הקטן אומר, רבי צדוק אומר, אל תעצם עצרה, זה לא קרדום לחבור. מי היה רבי צדוק? על רבי צדוק ספר המדרש שפסיאנוס נכנס להחריב את ירושלים. הוא ניגש לרבן יוחנן בן זכאי ואומר לו שתי בקשות אחרונות. רבי יוחנן בן זכאי בהתחלה עוד מנסה איכשהו לעשות מין פטנט קצת ולהגיד לו בקשה אחת, עזוב את המדינה כולה. והוא אומר לו שאם הוא ימשיך כך הוא לא ייתן לו שתי בקשות. ואז הוא אומר לו שתי בקשות. האחת מפורסמת. תן לי יבנה וחכמים. אבל הייתה עוד בקשה. תן לי רבי צדוק. מי זה רבי צדוק? דברים מובאים במדרש איכה, בארמית ארץ ישראלית של המדרש, ולכן הם מובאים פה מתרגומם במקור תשע. תרגום הוא בהחלט טוב לדברים כמו שהם. שטר אספסיאנוס על ירושלים, בא לפניו רבי יוחנן בן זכאי. אמר לו אספסיאנוס, אם יש לך אוהב או קרוב בעיר, תשלח והוציאהו עד שלא ייכנסו אוכלוסין שלי. לפני שנכנסים הפולשים, לפני שנכנסים הרומאים, יש לך אחד שאתה יכול להציג. שלח את רבי אליעזר ורבי יהושע, שאותם יש לו מדין יבנה וחכמיה. יוצאים התלמידים הבודדים, תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי, שיוצאים להקים את המשכה של התורה ביבנה, שלח את רבי אליעזר ורבי יהושע, שני בעלי המחלוקת, שני הצדדים, להוציא את רבי צדוק. אליעזר ורבי יהושע בכל דבר חולקים, אבל על רבי צדוק יש הסכמה. הלכו וצאו בפתח השער. כשבא רבי צדוק, עמד רבי יוחנן בן זכאי לפניו. יוחנן בן זכאי הנשיא נעמד לפני רבי צדוק. אמר לו אספסיאנוס, לפני זקן כושל זה אתה עומד? אמר לו, חייך, אילו היה בעיר עוד אחד כמותו ואוכלוסין שלך מרובים כפליים, לא היית יכול לחובשה. זה רבי צדוק. עוד אחד כמותו ואוכלוסין שלך מרובים כפליים, אין לכם מה לחפש. אמר לו, במה כוחו? אמר לו, שאוכל גם זוז אחד ואינה מיובטת, ושונה עליו מאה פרטים. אוכל תאינה אחת, וזה מה שיש לו, ועליה הוא לומד מאה פרטים. פרטים זה זמני לימוד. אמר לו, ולמה הכחיש כל כך? אמר לו, מחמת צומות וטעניות. אמרה בגיטין מתארת לפני כן, שצבא רבי צדוק מרגונו ראו את עיבריו, שלח והביא רופאים והיו מאכילים אותו כמעט כמעה ומשקין אותו כמעט כמעה עד שחזר עליו גופו. שתי בקשות יש לרבן יוחנן בן זכאי, יבנה וחכמיה ורבי צדוק. כדאי לתת את הדעת על שתי הבקשות ההפוכות האלה. זה פשוט אותו דבר. בעומק יש כאן השלמה בלתי רגילה. הבקשה את יבנה וחכמיה טוענת בתוכה חומר נפש חברתי לא קטן. רבי עקיבא, בין הדורות שאחרי רבן יוחנן בן זכאי, יחלוק על התפיסה המדינית של רבן יוחנן בן זכאי. יאמר עליו את הפסוק, מיציב חכמים אחור ודעתם יסכל. הוא ביקש את יבנה וחכמיה וצריך להבין. אומר רבן יוחנן בן זכאי לפני אספסיאנוס הקיסר הרומאי, אני מוציא את החבורה המיוחדת שתלמד תורה. גם אם אני יודע שעכשיו לגיונות רומי נכנסים לירושלים על כל המשמעות. מה הייתה המשמעות החברתית שלי? האם זה לא מסוכן מהו הרעיון? הכל ברור. שרשרת דורות תמשיך דרך החוליה הזאת של יבנה וחכמים. אבל זה מסוכן מאוד מה שמציע כאן רבן יוחנן בן זכאי. זה דבר מרתק. מה למדו שם בבית המדרש ביבנה? חז"ל אומרים, מרגלה בפומיהו דרבנן ביבנה. מרגלית הייתה בפיהם. רגילות הייתה. אני בריאה וחבירי בריאה. אני מלאכתי בעיר והוא מלאכתו בשדה. כשם שהוא אינו מתגדר במלאכתו, כך אני איני מתגדר במלאכתו. אני בריאה, וחברי, אומר רש"י בברכות, העם הארץ, גם הוא בריא. המוטו של בית המדרש של יבנה, שהוקם על חשבון חייהם של שאר ישראל, הוא אני בריאה וחברי בריא. הידיעה הבסיסית שגרעין של תורה ממשיך רק מכוח ההתקשרות המוחלטת שלו לעם ישראל כולו. זאת הייתה הידיעה שהייתה תלויה לא רק על הקירות של יבנה, אלא מרגלה בפומיה. אלה היו רבנן ביבנה. כשהוא מוציא את יבנה וחכמיה לא על חשבון ממונם של ישראל, אלא על חשבון נפשם של ישראל, הוא מבקש להוציא עוד דמות אחת, את דמותו של רבי צדוק, שלא נהנה מגרגר של מי שהוא אחר. רבי צדוק שהיה אוכל גם זוז אחד ושונה עליו מאף רבי. ההתגלמות של אל תעשם עשרה להתגבר. רבי צדוק הזה עליו אומר רבן יוחנן בן זכאי, אילו היה כאן עוד אחד כמותו, כפליים כמותכם לא יכולים לכבוש את הלב. רבי צדוק הוא ההשלמה. רבי צדוק הוא הגילוי של אי המוכנות להנות בעצמי ממלאכתו של חברי. ורבי צדוק הזה הוא הבקשה השנייה של רבן יוחנן בן זכאי. שתי בקשות כאחד. ועל רבי צדוק הזה קובע הרמב״ם את הדברים שהוא קבע. נדמה לי שאם נחזור אחורה, יש לרעיון הזה של המלאכה, מעבר לרעיון הגדול שלו בכלל בתפיסת העולם, רעיון משמעותי מאוד לדור יוצאי ישראל. וחז"ל לא הסתפקו בזה. במשנת רבי אליעזר מופיע כאן במקור 12 קטע אחד קטן, שנסיים את מתן תורה ואת פרשת משפטים נגיע לבניית המשכן. איך ראה רבי אליעזר את בניית המשכן? חביבה היא המלאכה שהקדוש ברוך הוא העסיק את אבותינו במדבר 6 חודשים במלאכת המשכן. והייתה יכולת לפני הקדוש ברוך הוא לברוא את המשכן בהרף עין. ולא הישרה שכינתו בישראל אלא מתוך המלאכה. נאמר ויחל משה את המלאכה. הלמדת שהמלאכה חביבה. ושוב, זה לא רעיון יפה על המלאכה. זה אותו דור. זה דור היוצאים מבית עבדים שצריכים להבין ששכינה תשרה לא רק על ידי השביתה ממלאכה, אלא גם על ידי המלאכה בעצמה. אני רוצה לסיים בפירושו של הרמב״ם לשאלה ששאלנו בתחילת השיעור. השאלה הראשונה ששאלנו לפני שביקשנו לעמוד על התופעה שתמיד קודמת לשבת מצוות ששת ימים תעבוד, הייתה על ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. רש"י הסביר שתיכנס לשבת לא תהרהר במלאכה. רבי יהודה בן בתירא הסביר ועשית כל מלאכתך, אפילו שדה חריבה, אפילו חצר חריבה. ומזה הגענו לערכה של המלאכה. רבינו בחיי, בשם הרמב״ם, לא הרבה פעמים אנחנו זוכים לפירושים מהרמב״ם על התורה. רבינו בחיי מביא את פירושו של הרמב״ם. במקור מספר 11. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. יאמר, פירוש מהפכני, כל הששת ימים אפשר לך שתעבוד את השם יתברך, אחרת לגמרי, לא ששת ימים תעבוד במלאכה, ששת ימים תעבוד את השם, איך? עם עשיית כל מלאכתך. זו דרך אחת בעבודת השם. עבודת השם מתוך עשיית המלאכה. מתוך התעסקות בחומר. מתוך התעסקות וממשיך כעניין האבות שהיו עובדים את השם יתברך עם עבודת המקנה ושאר העניינים הגופניים. אבל היום השביעי, שבת, כולו יהיה להשם אלוקיך. לא תעשה בו מלאכה כלל. זה שמעתי בשם הרמב״ם. שני סוגים יש לעבודת השם. אחד, תעבוד את השם על ידי ועשית כל מלאכתך. השני, תעבוד את השם על ידי לא תעשה בו מלאכתך. ורק מתוך סוג א' בעבודת השם אפשר להיכנס לחלק השני בעבודת השם. בני ישראל היוצאים ממצרים לומדים את שני הדברים יחד. את היציאה מבית עבדים אל החופש ואת הידיעה שהמלאכה, שערכה של המלאכה לא מפריע לעבודת השם. מול תפיסות עולם שאי אפשר לחבר בין העיסוק בארציות לבין עבודת השם. עומדת התפיסה של ששת ימים תעבוד את השם יתברך ועשית כל מלאכתך.